טוב, ערב טוב, אנחנו מתחילים היום סוגיית חצר שילווה אותנו בשבועיים או שלוש. שלושה הבאים. אנחנו מתחילים מהמשנה בדף י"א. לכן קראנו את הגמרא לפני שבועיים שכבר התחיל לעסוק בחצר. אנחנו לא התמקדנו בנקודת החצר ואנחנו נחזור לאותו גמרא בסוף הסוגיה. היום אנחנו מתחילים ממשנת חצר, שהיא המשנה בי"א עמוד א'. המשנה אומרת, ראה אותן רצין אחר מציאה. אחד הדברים שאולי נזכיר, אולי לא, זה התיאור המפורט שיש כאן במשנה, למה מוזכר במשנה שהבן אדם, בעל החצר, רואה אנשים אחרים שרצים אחרי המציאה שלו. אחר צפי שבור, אחר גוזלו שלו פחו, ואמר, זכתה לי שדי, זכת לו. אז כאן יש דוגמה של קניין חצר בנוגע למציאה. מציאה כאן היא בעל חי. משנה מגדירה את זה כצפי שבור וגוזלו שלו פחו. אבל המשך המשנה, היה צבי רץ כדרכו, או שהיו גוזלות מפריחים, ומה זכת לסדר? לא המקום. אז המשנה מחלקת בין מה שנקרא צבי שבור וצבי רץ כדרכו. רש"י כותב, צבי שבור, דהו דומי דמציאה שאינו יכול לרוץ. הוא משתמר בתוך השדה, אם לא יתלו אחרים. רש"י כותב כאן שני דברים, כנראה שאחד זה הסבר של השני. למה צבי שבור? דומי דמציאה שאינו יכול לרוץ. מציאה, קצת קשה להבין את המשפט הזה, מי אמר? אבל כנראה המציאה קלאסית זה לא בעל חי בכלל. אז מציאה קלאסית נמצא במקום שהוא נמצא. ורש"י מיד מסביר למה זה חשוב. כי זה משתמר מתוך השדה. עכשיו, צבי שבור כן, כן זז. הוא שבור, אבל לא... לא מושתק, משותק. אבל כנראה, מיד נראה את התוספות, אבל כנראה זה מספיק. אבל המטרה, רש"י מגדיר את המטרה, כדי שיהיה משתמר בתוך השדה. אז דרך אגב, רש"י מגלה לנו שיש נקודה שבשביל קניין חצר צריכים מציאות שנקראת כאן ברש"י משתמר. הגמרא בעמוד הבא, בעמוד ב', נגיע אליו בעוד שבועיים, משתמש בביטוי קצת אחר, רץ אחריהן ומגיען. שהדבר שאתה רוצה לזקוף בשדה, אתה יכול, אתה בעצמך יכול להשיג אותו, רץ אחריהן ומגיען. תוספות מניח שזו אותו הגדרה. צבי רץ כדרכו, רץ יותר מהר ממך. צבי שבור, אז רץ אחריהן ומגיען. הדבר הזה לא מפורש בגמרא, שני ביטויים, להפך, אבל זאת הנחה של התוספות. התוספות כותב, אוכה דמילתא נקט. בכל מקרה, אנחנו מתחילים מנקודת רש"י. צריכים משתמר. עכשיו, אומר הגמרא ככה. אמר רב יהודה משמואל, והוא שעומד בצד שדה. אז שמואל מוסיף, שהשדה שקונה את הצבי, גם במקרה של צבי שבור, זה רק אם בעל הבית עומד בצד שדה. שואל הגמרא, למה? כלומר, ותקני לי שדה, יודע מה רב יהודה ורבי חנינא, החצר שלו קונה לו שלא מדי איתו. יש קניין שנקרא חצר כידוע. המאמר של רבי חנינא ורבי יוסי בן חנינא הוא מאמר האב. של קניין חצר. חצר של אדם קונה לו שלא מדייתו. אם לא צריכים דעת, אז הוא צריך לעמוד שם. עונה הגמרא, הנימילי בחצר המשתמרת. אבל חצר שאינו משתמרת, אם עומד בצד שדה הוא אין, ואילו לא. אוקיי? אלו הם העובדות שמעוות יסוד העיון שלנו היום. אומר הגמרא שיש שני סוגים של חצר. חצר משתמרת, חצר שאינה משתמרת. חצר המשתמרת, כל נולדם שלא מידה איתו. הוא יכול להיות ישן בבית שלו. בכלל הוא נמצא במיטה. ויש לו חצר המשתמרת במקום אחר, אז זה קונה. אבל חצר שאינה משתמרת, זה כנראה המציאות של שדה. אין לו חומות. השדה שאינה מצטמרת, אז גם כן יקנה, אבל רק אם עומד בצד שדה. עומד בצד שדה. אין, היא לא, לא. כותב רשי, היא עומד בצד שדה, אין, ועכשיו היא משתמרת על ידו. הפשט הפשוט ברשי, למסקנה, כמה סוגים של חצר יש? קריאה פשוטה ברשי. חצר המשתמרת קונה בלי נוכחותך, בלי דעתך. חצר שאינו משתמרת, אדם צריך להיות שם. למה? עכשיו היא משתמרת על ידו, אז בעיקרון, מה צריך כדי שחצר יקנה לפי רשי? צריכה להיות משתמרת. חצר משתמרת קונה. הראל אומר, יש שני סוגים של חצר, שאול אומר אחד. הראל, מה עם שני הסוגים של חצר? חצר משתמרת, חצר שלא משתמרת. אבל מה רשי מסביר? יש רק חצר אחד, משתמרת. יש שני, איך תמצא, שני מקרים שמשתמרת. היא משתמרת על ידי משהו אימננטי בחצר, חומות. חצר, בדרך כלל, החצר של גמרא זה משהו עם, 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 עם חומות. אם אין לו חומות, אז צריכים להביא שמירה אחרת. אז לכן אמר שמוע, והוא שעומד בצד שדה, אבל למה הוא עומד שם? הוא נהיה החומה. הוא נהיה השמירה של החצר. עכשיו היא משתמרת על ידו. בסופו של דבר, יש רק סוג אחד של חצר. חצר המשתמרת, כל העולם שלא מידה איתו עכשיו. יש כאן סתירה פנימית. אם הוא צריך לעמוד שם, אז זה לא קונה שלא מידה איתו, כי הוא שם. הוא צריך לשמור. אז אם הוא שם וישן, הוא גם לא שם. והוא שעומד בצד שדהו, לפי מה שרשי מסביר, זה לא כתוב בגמרא באמת, אבל מה שרשי מסביר, עומד בצד שדהו מועיל, כי כשהוא עומד, הוא לא רק עומד, אלא עומד ושומר. אז ממילא זה לא קונה שלא מידה איתו. לו יצור הוא היה יכול לשמור בלי להיות מודע, אז היה קונה שלא מידה איתו. אבל זאת הכוונה. החצר המשתמרת של אדם קונה לו שלא מידה איתו, ואם אין שמירה אחרת, תצטרך לשמור בעצמך. ומילא זה יהיה מידה איתך, אבל לא בגלל שהדעת הוא חלק מהקניין. הקניין הוא השמירה שיבוא ממקור א', ב', ב', ג', ד', אחד מהמקורות זה יהיה אתה. זה פשטות דברי רשי. עכשיו, החידוש פה הוא שבחצר שאינה משתמרת עומד בצד מועיל. איך אני יודע? אולי החידוש הוא שבחצר שלא משתמרת, שזה לא קונה. בגלל הקושיה הבאה של הגמרא, שאנחנו רק נקרא את הקושיה, והתשובה היא פחות חשובה, כי זה יהיה כבר נושא הבא. ומינה תמרה, דחצר שאינה משתמרת, אם את השדה הוא אין בעילו לא, דתניה. כלומר, הגמרא הגמרא בעצם שואלת, מה המקור לדין הזה שעומד בצד שדה הוא מועיל? מה הבנינה? טוב, רק על בסיס רשי, אתה יכול להגיד שהחצר צריך להיות משתמרת מצד עצמה, ולא על ידו. אם החצר הוא חצר עוטפת, חצר חובקת, חצר שיש לה כוח שמירת החפץ, אז החצר קונה. אבל אם לא, זה שהוא שומר, אז שהוא יקנה, אבל החצר לא יכול לקנות. ככה עולה לי בראש. כיוון שעולה לי בראש, אז אני לא יכול שלא לזכור את הסוגיה שבעצם דילגנו עליה. התחלת הסוגיה שלפני שבועיים, שם הגמרא אמרה, חצר מדין שליחות התרבי, חצר משום יודו התרבי. ביטויים מאוד עמומים. אז הוא אומר, חצר מדין שליחות. חצר משום ידו. מה כוונת המילים ידו או שליחות? אנחנו נגיע להבנה הרבה יותר טובה של החילוק הזה כשנגיע לסוף הסוגיה בדף ב' עמוד א', ואולם, דבר ראשון שעולה בראש זה שאם זה משום ידו, אז בעצם הבן אדם, החצר, הוא חלק מגופו, אז הוא עושה את הקניין. הוא תופס את החפץ באמצעות החצר. אם חצר זה מדין שליחות, יסוד שליחות אומר שמישהו אחר עושה, אבל אני מביח. אז החצר פועל, אשר אם החצר עושה את הפעולה, או הבן אדם עושה את הפעולה. אז אני מניח את ההגדרה הזאת על השולחן, ונשאיר אותו על השולחן. אנחנו עכשיו נלמד את הסוגיה, אבל, לכאורה, מה שרק אמרתי זה שהייתי חושב שחצר צריך, למה משתמר? את החצר צריך לתפוס את החפץ. אז אם הוא עומד שם, החצר לא תופס. אז זה מתאים למילים, חצר משום שליחות את רבי, אבל אני, זה רק הווה מילה, זה רק מחשבה. אנחנו נבין את הסוגיה לעומקה, זה ייקח הרבה זמן. בכל מקרה, שמואל אמר שזה לא נכון, שעומד בצד גם כן קונה, כי, לפי רש"י, הבן אדם תורם את שמירתו והופך את השדה מלהיות חצר שאינה משתמרת, כשהוא הופך את זה לחצר המשתמרת על ידי נוכחותו. עכשיו, במשנה כתוב פעמיים, שהוא גם אומר, זכת לי סדי. הוא גם מדבר. ראה אותן רצין אחר מציאה חצי שבוע אחר גוזלות שלא פרחו, ואמר, זכת לי סדי, זכת לי, זכת לו. שמואל הסביר בגלל שהוא עומד שם. אבל במשנה, שלא כתוב שהוא עומד שם, שמואל הוסיף את זה, כתוב שהוא מדבר. הוא אומר, זכת לי סד, מה התפקיד של האמירה הזאת? האם קניין צריך אמירה? אז הספורט מיד אומר, לא. זו טעות. זו טעות אופטית. זה לא כתוב. זה לאו דווקא. כותב תוספות, זכת לי וזכת לו. נראה אף אגב, זה לא אמר זכת לי, זה זכת לו. כי דאמרינן לאל, איתיקן רבנן דלקני כי אמר מי הווה, בסוגיה דלת אמות, דף יהודה מדא, שלמדנו לפני שלושה שבועות, הגמרא שאלה, למה יש כל מיני סוגיות על קניינים, אדם נפל על חפץ, הוא לא קונה אותו כי הוא לא הגביע, ובפיה אדם זרק את טליתו לגבי הפעילה, הוא לא קונה כי הוא לא הגביע, למה שלא יקנה בדל אדמות? הציע הגמרא תירוץ, כי הוא לא אמר, זכתי לי. דל אדמותיי, אמר הגמרא, בשביל מה צריכים אמירה? אמרה צריך דבר פשוט, אז תוספות מאוד מתרשם מזה שהגמרא פשוט, לא מביא ראיה, אומר, בשביל מה צריכים לדבר? אם יש קניין, יש קניין. אי תיקון רבנן דולקני, אם יש תקנת רבנן של דל אדמות קונות, אז כאילו אומר, מה יאבי? יש קניין. אז כל שכן, מקניין דיוראית, החצה זה קניין דיוראית, אם יש קניין זה מוריד. למה צריכים לדבר בשעת קניין? אז תוספות אומר, נו, הגמרא הזאת אמרה שקניינים לא צריכים אמירה. אז לכן, המשנה שלנו הוא לאו דווקא. ואין לומר, דהק תבעיינו משום דנפלו עלי, דקלי דייתי שרוצה לקנות. אבל הכה מי יימר עוד רוצה לקנות. אומר, אולי צריכים לדבר פה, כי אני לא יודע אם יש לו כוונה. צריכים כוונת קניין. ושמה, לא צריכים אמירה, בגלל שיודעים שהוא רוצה לקנות, כי הוא כן עשה פעולה אחרת, הוא נפל על גבי, או במקרה של פייר, הוא זרק את טליתו על גביו. אומר את הספרד, לא, דעד הרבה, מה שמלר? דאי לא נפל, קנה תווי. המסקנה של הגמרא שם היא, שכיוון שהוא נפל עליה, זאת הסיבה שהוא לא קונה בדל אדמות. למה? כי בנפילה ניחלי דליקני, בדל אדמות לא ניחלי דליקני. כל מקרה, את הספרד משוכנע. ואני חושב שלשון הגמרא באמת משהו מקומות הספרות הגמרא בדף יוד, איתיקן רבנן דליקני, כאילו אמר, מה יהווה? הגמרא פשוט שואלת, אם יש קניין, אז יש קניין. ועוד, דאמר רבי יוסי ורב חנין, חצר של המקום, לא שלא מידה איתו. אף אגב, אלמה, אף אגב, דלא אמר, קני. עכשיו, זו ראיה מעניינת. אנחנו לא עוסקים בחצר. המשתמרת. המקרה הזה של רבי חנין, שקודם שלום ידעתו, זה בחצר המשתמרת. אז אולי בחצר המשתמרת לא צריכים אמירה, אבל בחצר שלא משתמרת אולי צריכים אמירה. למה תוספות מביא משם ראיה? אם בחצר משתמרת, לא צריכים אמירה, כי זה קונה שלא מידה איתו, ברור שאין אמירה. אז גם אצלנו לא צריכים אמירה. אולי זה לא, אולי זה שונה. אז מה התשובה? תסבור סבור כמו רשי. זה לא שני מקרים. המקרה שלנו זה גם חצר המשתמרת. ברגע שהוא עומד שם ושומר, אז זה כמו חצר המשתמרת, ולא צריכים, לא צריכים אמירה. בדיוק, אבל יד אומר, מניח, כמו הסבר ברשי, אם זה היה שני קניינים שונים, חצר א' וחצר ב', אז היה אפשר לחשוב על ספרה, למה צריכים אמירה? אבל תוספות קרא את רשי קודם. אז הוא יודע שאצלנו, המאמר, חצרו של אדם קונו שלא מידה איתו, שייך. הוא לא כל כך שייך הלך על המייסה, כי זה יהיה מידה איתו, כי צריך לשמור, אבל בעצם זו המאמר. אז נכון שצריכים שמירה. הוא צריך להיות שם, ומספק פשוט של השמירה. אבל אם לא צריכים אמירה בחצר המשתמרת, אז לא צריכים אמירה בחצר המשתמרת פלוס בן אדם. אז למה כתוב במשנה שצריכים אמירה? אז זאת אומרת, זה לא דווקא, והחנקת משום סייפה, דאפילו אמר, כמנרץ כדלקו, לא קני. לא תירוץ הכי מזיר בעולם, בצד תחוק, אבל אומר, המשנה רצתה להדגיש ששום דבר לא מועיל בסייפה, אם הצבי רץ כדלקו, אז הוא לא נתפס בקניין, שם אפילו שהוא מנסה ואומר שהוא מנסה, וגם אומר, עושה כל מיני דברים, זה לא יעזור. אז לכן כתבו את ספר ברישה שמדובר שהוא אמר, אבל לא צריכים אמירה ברישה. תוספות מביא שזה קצת קשה, והוא חושב שאין ברירה. הגמרא בדף יוד הוא מאוד מפורש. וככה סוברים הרבה ראשונים. לפני שנגיע לרשפה, אז נראה את הריטב"א, ש סובר כמו התוספות, אבל בלי הדוחק. הוא מסביר שהמשנה היא נכונה, צריכים אמירה, אבל לא באמת צריכים אמירה. כותב הריטב"א, מקום מספר 4, הדדן, ראים אותם, רוצים לך מציאה אחת סביב שבוע, גדול שלא פרחו במטיס כליסה דזכת לו. יש שפיר שהודו הדין שאם לא במטיס כליסה דזכת לו. וכיוון דומה בצד שדה, הוא אהב ילי כחצר המשתמרת, שהוא קונה בו שלא מידה איתו. כן? המשפט האחרון זה בדיוק מה שהסברנו בסוף התוספות. ההסבר של עומד בצד הוא שזה הופך אצל להיות משתמרת. אם זה משתמרת, זה קונה שלא מידה איתו, זה בטח קונה בלי אמירה. ותדע, הראיה של התוספות, אגב, ידע על אדמות, שתקדו חזר, למין מגמר, השני, אותם דלו המעקני. הוא פרחין, דקי ונתקו לבני, כי בנקני מה יהבי. בכל שכן בחצת אבי זכי יודי ראית. ואז קטני ברי שם נזכת לי, משהו נסף, נקת כאן נצבי רץ כדלקו, אפילו אמה זכת לסדה, לא זכת לו. אז זה היה ציטוט של התוספות, שינוי הסדר, הוא הביא קודם כל את הרעיון, לא שייך אמירה, כי זה קונה שלא מידה איתו חצר, והרעי עוד יותר טובה, שגמרה בבדל דנות, שאף קניין לא צריך אמירה. והנכון, אבל הריטב"א חולק להלכה. נראה אם הוא באמת חולק. הנכון זה דווקא קטני ואמה זכת לי. בטיים, כמו שכתוב, כתוב במשנה שהוא אמר זכת לי, צריכים את זה. בטיים מדמרת, דכיוון דרואה אחרים שרצין אחר המציאה, אם הוא עומד במקומו ואינו מטפל בה, וגם אינו אומר זכת לי בשדהו, הגל ידעתי דלו באי למסקי לי. הוא מפקיר לאותם שרצים אחריה, ואין חצר שלם קודם למה שאינו רוצה לקטות. אז מה הוא אומר? בעיקרון לא צריכים אמירה. אבל כאן שם לב הריטב"א שכתוב במשנה, ראה אותן רצין אחר המציאה. אני רמזתי לשאלה, קראתי את המשנה, ושמה זה כתוב? מה זה, זה מקרה? זה סתם סיפור? המשנה רוצה להגיד לנו שחצר של אדם קונה צבי שבור ולא קונה צבי רץ. למה זה מתחיל בסיפור שאחרים רצים? אז אומר הריטב"א, זה חשוב. כיוון שיש אנשים אחרים שרצים, והוא לא רץ. אז אם הוא בחצר קונה בלי שאתה עושה שום דבר, זה קונה שלא מידה איתו, אבל איפה שאדם הוא ער, הוא לא ישן, והוא רואה שמישהו אחר הולך לתפוס, והוא לא מונע ממנו, ולא מנסה למנוע ממנו, ולא מגלה דעתו שהוא רוצה למנוע ממנו, ולא אומר כלום, אז כנראה שלא אכפת לו. אם לא אכפת לו, אז הוא לא קונה. למה הוא לא קונה? איך זה קונה שלא מידה איתו? אבל לא, בעל כוחו. לא מי שאינו רוצה לקנות. אם הוא לא מעוניין לקנות, הוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין לקנות, אז הוא לא קונה. זה לא קונה
נגד רצונך. אז כאן יש אי התנהגות שזה גילוי דעת חיובית שאתה לא רוצה. מה ההתנהגות הפסיבית הזאת שמגלה שהוא לא רוצה? העובדה שהוא לא מנסה להשיג אותו כשיש תחרות, כשיש איום וסכנה שמישהו אחר ישיג אותו. אוקיי, רעיון יפה. בעצם מה הריטב"א אומר? הוא אומר שתוספות צודק. לא צריכים אמירה. במקנה שלנו צריכים אמירה כדי שלא תהיה אמירה הפוכה, כדי שלא תהיה גילוי דעת הפוכה. אבל תפקיד האמירה זה לא לעזור לקניין. תפקיד האמירה זה לשכנע אותנו שהוא לא מתכוון להפקיר, לא מתכוון לוותר, לא מתכוון לא לקנות. אוקיי, אז הלכה למעשה הריטב"א הסביר את המשנה יפה, כפשוטו, בלי להגיד את הדוחק שתוספות אמר, אבל הוא מסכים עם התוספות. שלא צריכים, אין שום תפקיד קנייני לאמירה כאן. כאן זה גילוי דעת, ולא צריכים גילוי דעת בדרך כלל, אבל כאן צריכים גילוי דעת בגלל שמישהו אחר עוד מעט ייקח אותו, ואתה אדיש, אתה לא זז, אז כנראה שלא אכפת לך. אז תגיד משהו, ואז לא נגיד את הכנראה שלא אכפת לך. וריאציה אחרת על אותו רעיון נמצא ברן, שאולי הבאתי ואולי לא. רגע. דווקא לא הבאתי את הרן. אז ריטב"א הבאתי את הרן בתור דוגמה, לאיך שאפשר לאכול את העוגה וגם לשמור עליה. הריטב"א שומר על שיטת התוספות, אבל גם אוכל את העוגה של פשט לשון המשנה. יש תירוצים דומים, גם ברן, גם בריטב"א המיוחס לריטב"א, ריטב"א הישן, מה שנקרא כאן, שומע משהו, איזשהו וריאציה אחרת. הרן אומר רעיון יפה. למה צריכים אמירה? זה גם תירוץ, איך התמצא כזה. הוא אומר, כאן מדובר בחיות. נכון שהוא הצביר שבור, בכל זאת צריכים לרוץ כדי לתפוס אותו. וכפי שהגמר עומד בעמוד ב', צריך שהוא יכול להגיע. אז השמירה, מה זה שמירה? שמירה זה אומר שאתה יכול לתפוס את הבהמה. אז אומר הרן, זה דורש כוננות. אדם צריך להיות מוכן לזנוק ולתפוס את הבהמה. זה התפקיד של האמירה. האמירה מגלה שהוא דרוך. אבל אם הוא רק עומד שם באיזשהו צבי רץ, נכון? לא כדרכו, אלא שבוע, אבל צבי רץ, אז הוא לא שומר. הוא שומר שאנשים לא יבואו ויגנבו לו את הכסף, אבל הוא שומר כדי שצבי רץ שלא כדרכו יישאר בתוך החצר, הוא לא מספיק מוכן. אם הוא יגיד, תקני חץ, סדי, זה פטנט איך לדרוך את הקביץ הפנימי כדי שתוכל לתפוס את הבימה אם יש צורך. אוקיי, עוד פעם. הרן אומר שתוספות צודק, לא צריכים אמירה. צריכים שמירה. בשביל שמירה לא צריכים אמירה. במקרה של בעלי חיים, אז השבירה היא לא אפקטיבית אם אתה לא מאוד מאוד דרוך, והאמירה כאן זאת סוג של דריכה. אוקיי, עוד רעיון יפה. ויש עוד וריאציות של הדבר הזה בריא של המחירים. אנחנו עוברים לרשב"א שבאמת חולק על התוספות. או לפחות מביא דעה שחולק על התוספות, כי הוא עצמו בסופו של דבר נוטה להסכים. כותב הרשב"א, מקום מספר 3. אמר זכת לי סדה, זכת לא סדה. יש מפרשים דווקא קטני, שאמר זכת לי סדה. הלא אמר אחי, לא זכת לא. ואפילו עומד בצד סדה. כן, זה מפרשים, מה זה, לא חידוש גדול. הם אומרים את מה שכתוב במשנה. כן, אז הם אומרים שהמשנה הוא דווקא. לא כמו הלאו דווקא של התוספות. אבל מה ההסבר? הלא סדה, השאלה שמטריד את הרשב"א, זו השאלה הלוגית שתוספות רמז לו בריטב"א הסביר. סדה של אדם, חצה של אדם קונה לו, שלא מידה איתו. אז אם שקונה שלא מידה איתו, זה בטח קונה שלא באמירה. דגר הסדה שאינה משתמרת, ואפילו עומד בצד סדהו, מסדה המשתמרת. כלומר, מה הוא אומר? זה לא שווה. עומד בצד, זה לא הופך אצל לחצה משתמרת. חצה שאינה משתמרת, והוא עומד בצד, הוא עדיין גרוע מחצר המשתמרת, והגירעון הזה, איך הוא יתוקן? על ידי אמירה. ואף על פי שאינו עומד בצד שדה, ואף על פי שאינו עומד, סליחה, וגרה שדה שאינה משתמרת, אפילו עומד בצד שדה הוא, משדה משתמרת, ואף על פי שאינו עומד בצד שדה הוא. דהתם, בחצר משתמרת, זכת לו שדהו שלא מדייתו. וכתם רבי יוסי בר חנינה, בחצר של אדם קונה לו שלא מדייתו. טוב, הסבר אין כאן. יש כאן רק מילה אחת, גרה. אבל יש רמז. חצר המשתמרת, הוא אומר, המאמר של רבי יוסי בר חנינה, חצר של אדם קונה לו שלא מדייתו, המאמר הזה נאמר רק בחצר המשתמרת. חצר שאינו משתמרת ועומד בצד, לא קונה שלא מדייתו. ולכן צריכים אמירה. עכשיו, למה לא? חייבים להגיד, לדעתי, שעמידתו בצד איננו עוד סוג של שמירה. כלומר, זה כמעט מפורש ברשב"א, אני לא משווה בין חצר שאינו משתמרת ועומד בצד, וחצר משתמרת. אני לא משווה, כי זה גרע, זה יותר גרוע. זה מה שאפשר לקרוא ברשב"א. מה התפקיד שלנו? להסביר מה ההבדל, מה כאן... יש שני סוגים של חצר, אבל מה עם שני הסוגים? איך זה עובד? חצר המשתמרת קונה שלא מדייתו. חצר שעומד בצד קונה רק מדייתו עם אמירה. אז מה עושה העומד בצד ביחד עם האמירה שיביא לנו את המיוחל, יביא לנו את הקניין? לפני שנענה, אני רק רוצה לקרוא את הרמב״ם. שהוא לא יותר מלשון, אבל אני חושב שהרמב״ם סובר כמו יש בפרשים האלה. אחורה. מי שראה אחרים רצים אחר מציע וראי היא סבי שבור או גוזלות שלא פחו. אם היה עומד בצד שדהו שהן בתוכה ואילו היה רץ היה מגיען שזה יהיה תוספת שיאמר בעמוד הבא. וימר זכת לי שדה, זכת לו שדהו. ואם אינו יכול להגיען, הרי אלו כצבי שהוא רץ כדרכו, גזלות ומפריחן ולא אמר כלום. אלא כל הקודם מהם זכה. כל מה שרציתי להביא ברמב״ם, הרמב״ם קודם כל אומר שצריכים זכת לו. הוא כותב את זה, אם זה היה לה דק משנה, הוא היה משמיד. אז הרמב״ם אומר, אם... תנאי כדי שתקנה, זה שהוא עומד בצד, ורץ ומגיען, וימה זכת לי שדה, אז זכת לו שדה. כמו שהמסע זה שהוא הרכיב את כל התנאים, אחד בגמרא ואחד במשנה, במשנה כתוב זכת לי שדה, ובגמרא כתוב עומד בצד, ובעמוד ב' כתוב שרץ ומגיען, אז הרמב״ם מרכיב את כל השלב יחד, אם אתה עומד בצד ואתה יכול להגיע ואתה עומד זכת לי שדה, אז אתה זוכה. חזרים להשוואה שלנו. מה ההבדל בין חצר משתמרת שקונה שלא מדייתו, לבין חצר שאינה משתמרת, אבל עומד בצד, שזה קונה רק מדייתו, והמדייתו יתבטא בצורך אמירה. אז אני חושב שההסבר הוא כמעט מחויב. חצר המשתמרת מי מבצע את מעשה הקניין? אתם צריכים מיד עכשיו למחות. מה זה אומר מעשה קניין? אין כאן מעשה, אין כאן שום עשייה. אני משתמש בביטוי מעשה קניין במובן הלמדני. כלומר, מי מבצע את הקניין? תשובה, השדה. החצר, החצר המשתמרת. אני רוצה להחליף מילה.
הגמרא אמרה שצריכים משתמרת. רשי אמר ש עומד בצד זה סוג של שמירה. למה צריכים שמירה? למה קניין צריך שמירה? מה התפקיד של חצר המשתמרת? מה התפקיד של השמירה בחצר? אז אני רוצה להציג מילה אחרת. המילה היא תפיסה. כשדבר נמצא בחצר, אני לא קונה. אני לא קונה בגלל המיקום שלו. אני קונה בגלל שהחצר תופס אותו. זה לא מספיק מיקום. החפץ מתייחס, המקום של החפץ הוא שם. החפץ צריך להיות בתוך התפיסה, זו מילה מליצתית, אני מבין שקרקע לא תופסת, כן? בתוך תפיסת החצר. וכאן יש הבדל בין רשי לבין הרשב"א. רשי אומר שאם אני עומד בצד, אז אני מעניק לחצר את היכולת לתפוס. היש מפרשים האלו ברשב"א סוברים שאם החצר משתמרת, החצר תופסת. אם אני עומד בצד לחצר, אין לו, אין לחצר עצמה תפיסה, כי אין לה שמירה שלה, אין לה חומות, אז אני תופס, לא שאני עוזר לחצר לתפוס. אז אני תופס. אני תופס, איך אני תופס? הוא לא ביד שלי. אני תופס כי הוא נמצא בחצר שלי, אבל ההבדל בין חצר פסיבי לבין תפיסה אקטיבית, אני מספק אותו. זה שאני עומד בצד, אני נחשב לתופס. ולכן כאן אי אפשר להגיד שחצר קונה לו שלא מידה איתו. כי אם אני צריך לתפוס, זה לא יכול להיות שלא מידה איתו. אתה לא יכול לתפוס דבר שלא מידה איתו. תפיסה זה לא, עוד פעם, לא מיקום. הוא נמצא בין אצבעותיי. הוא נמצא בכוחי, אני מפעיל עליו כוח. אז חצר של אדם שלא משתמרת, לא קונה לו שלא מידה איתו. זה יכול עדיין לקנות לו. אם הוא יעמוד בצד, וכאן המשנה, לפי הקריאה הזאת, הוסיף התנאי. לא מספיק שהוא עומד בצד, אלא כדי שהעמידה שלו בצד יהווה תפיסה שלו, צריכים גם אמירה. מה תפקיד האמירה פה? זאת מעשה התפיסה. ותשלח את עמתה ותיקח היום. אני עומד פה, החפץ נמצא שם, אז אני לא תופס אותו. הוא נמצא בתוך החצר שלי, והחצר לא תופס, כי החצר אין לו קירות. אני צריך לתפוס אותו, אז אני צריך לשלוח את כוונת השמירה שלי על החפץ. השילוח הזה נעשה את הידי אמירה. אני אמרתי עכשיו דבר שלא נמצא ברשב"א. אתם רוצים להגיד איפה זה כתוב? זה לא כתוב. כל מה שרשב"א אמר זה שגר הסדה שאינה משתמרת ואפילו עומד בצד שדה הוא מסדה משתמרת. הגירעון הזה לפי הסבר שלי הוא שחצר משתמרת יש תפיסה ועומד בצד אין תפיסה לא של החצר כי לא משתמרת ולא של הבן אדם כי הוא רק עומד. קירות זה תפקידם. הם כדי לשמור, אבל בן אדם עומד הוא לא עדיין שומר. הוא צריך לתפוס את החפץ לפחות מנטלית. אז אומר המשנה, הוא צריך להגיד זכת לי סדי, הוא צריך לשלוח את ידו הווירטואלית כדי לתפוס את החפץ. הוא צריך להגיד שאני רוצה שהחפץ הזה שנמצא בחצר שלי, אני רוצה שיהיה שלי. ואז, כיוון שהוא מספיק קרוב, שהוא יכול לשמור, כמו שהגמרא תגיד בעמוד ב', כמו שהרמב"ם מדגיש, הוא יכול לרוץ ולהגיע, אז הוא כבר תופס אותו עכשיו, על ידי זה שנמצא בתוך החצר. המגיד משנה על הרמב"ם מנסה לתרץ את הקושיה הטקסטואלית. עכשיו הסברנו, מתרץ את הקושיה הלוגית. למה צריכים אמירה? חצר קודש שלא מידה איתו. תשובה, חצר משתמרת קונה שלא מידה איתו. חצר שאינו משתמרת קונה רק על ידי תפיסת בעל החצר. אבל הייתה לנו גמרא של דל לדמות. דל לדמות זה גם חצר שלא משתמרת, זה דל לדמות. בסמטה, או בשוט הרבים, לפי מה אני אמר אחד. בסמטה, לפי רב פאפה. והגמרא חשבה, אולי צריכים אמירה, אבל למה צריכים אמירה? בפורש שלא צריכים אמירה שם. אומר, מגיד משנה,
טוב, בדלת עמוד לא צריכים אמירה, כי הוא יכול להגיע לחפץ רק על ידי שהוא ירקין את עצמו ויושיט את היד. מה הוא אומר? זה עניין של מרחק. חצר זה גדול, דלת עמוד זה מאוד קטן. עד כמה קטן? דלת עמוד זה מרחק שאתה יכול להגיע לכל חפץ שם, בלי להזיז את הרגליים שלך, רק להרקין ולהושיט יד. אתה לא צריך לזוז. לכן לא צריכים אמירה. אבל בחצר, חצר שלא משתמרת, בשדה, צריכים אמירה. מה לכל הרעיון הזה של המגיד משנה? שחצר שאינו משתמרת בגודל של דלת עמוד, אדם קונה בלי אמירה. למה? כי הוא יכול להרקין ולהושיט ולהגביע. נדמה לי שהוא רוצה להגיד ש... דלת עמוד, הדבר לא נמצא בחצר שלך, הוא נמצא בידך. נכון שהוא לא נמצא בידך, הוא נמצא על הרצפה, אבל זה מקומך, זה לא חצר ששייך לך, זה מקומך. האדם שולט על דלת עמוד. זה הסביבה הקרובה שלו. אזור השפעה, למי שזוכר את ההיסטוריה שומע ה-19. זה המגרש הביתי. אז שם לא צריכים אמירה, כי זה אוטומטית. דבר נמצא ממש בכיס. אז נכון ששכחתי, אבל הוא נמצא תחת שליטתי. בלשון שלי, נמצא בתפיסתי. ככה נדמה לי, זה מה שמגיד מי שאני רוצה להגיד. הוא לא מסביר למה צריכים אמירה, הוא מסביר למה לא צריכים אמירה בדלת עמוד, כי אתה יכול להרקין ולהגיע. דבר שאתה לא יכול להרקין ולהגיע, אז אתה צריך להגיד. מה זאת אומרת להגיד, לדבר? אתה צריך להרקין וירטואלית. אתה צריך לשלוח, מה שאמרתי, לשלח את ידך. הכסף משנה יש לו תירוץ אחר, אבל זה לא עוזר לנו. הכסף משנה אומר שבדלת עמוד לא צריכים אמירה, כי זה דרבנן, זה דרבנן. תקנו שלא ינצוי, אז גם תקנו שלא צריכים להגיד. אחרת הם יתפקחו מי אמר קודם. זה תירוץ טכני. אבל מהמגיד משנה רואים שהוא מנסה להסביר למה צריכים אמירה ולמה אתה לא צריכים אמירה. לא צריכים אמירה במשתמרת, ולא צריכים אמירה שהוא ממש תחת הרגליים, צריכים אמירה כשהיא לא משתמרת וקצת רחוק. אז אני חושב שאמירה היא הרחבת תחום השליטה. או, במילה אחת, סוג של תפיסה. תפיסה, תפיסה בדיבור, תפיסה באמירה. טוב, כמה שאלות. מוטי שואל, או אומר, דלת עמוד כתפוס בידו כמו בצידה בשבת, שביכול להגיע בחד שחייה כניצוד. אוקיי, כן, זה יפה. זה מושג מקביל. שבעצם, כן, שורה תחתונה, דבר יכול להיות לא בידך, והוא ממש בידך. אז צידה, נקרא איזה תפיסה, בשבת זה נקרא צידה, זה בקלות היה אפשר לחלק בין שבת לבין קניין. אבל השוות גם אפשר. כן, יכול להיות שזה המגיד מי שאני זוכר נכון לא מזכיר את זה, אבל יכול להיות שזה היה מקור שלו. יש לך כך, תודה. באמת זה סביר. אביעד אומר, האם ניתן לקשר בין שני סוגי החצר לשתי הספרות, משום יד ומשום שליחות? ודאי, ודאי, אבל אני לא רוצה, אבל כן. אם אני צדקתי במשפט שזרקתי, הייתי לא צריך, באמת שלא הייתי צריך להגיד את זה. אני מצטער, אבל לא יכולתי שלא. אני אמרתי שחצר משום יד זה היד שלי, וחצר משום שליחות זה הפעולה של החצר. אז לפי זה, במשתמרת, חצר זה משום שליחות. ובאינו משתמרת חצר משום יד. יהיו ראשונים שיגידו את זה. אני אומר, יש לנו סוגיה בעוד שבועיים שממש מנסה להסביר מתי יד, מתי שליחות. ויש ראשונים שמסבירים שזה בדיוק מה שהגמרא אומרת. חצר משתמרת מדין שליח, חצר שאינו משתמרת מדין יד. אני לא רוצה להגיד את זה, כי אני לא רוצה לחייב את הרשב"א להגיד את זה. אבל ויכול להיות, וגם אפשר להגיד שזה לא מדי, בסדר, שזה לא הפירוש הנכון ביד ושליחות. כאן אני אומר את זה בלי נשכח מהגמרא הקודמת. חצר המשתמרת, אז יש תפיסה על ידי החצר, וחצר שאינו משתמרת ועומד בצד, התפיסה הוא על ידי העומד בצד. כדי שעומד בצד יתפוס, אז אפשר עכשיו להגיד, או חייבים להגיד, אבל למה לא להגיד, זה פשט המשנה. אפשר להגיד שכדי שעומד בצד יתפוס, אז הוא עומד בצד גם בלי אמירה. יכול להיות שאפילו הוא שומר, שלא יבואו גנבים גם בלי אמירה, אבל הוא לא תופס את החפצה, אין חלות על החפצה של תפיסה, אם הוא לא אומר, מכוון את דעתו לתפוס, שזה תפקיד האמירה. הראל שואל, לשם מה הרב הביא את הרמב״ם? מה ניסינו להוכיח מהרמב״ם? אני הבאתי את הרמב״ם רק בגלל, ואולי זה לא משכנע, רק בגלל שברמב״ם נדמה לי, רואים שעומד בצד ומדבר, זה דין אחד. אם עומד בצד ויכול לרוץ ולהגיע, ואמר זכת לי סעדי, אז כאן. אני קראתי את זה לא כשלושה תנאים שונים, אלא הרמב״ם זה לא... צריכים אמירה, כי צריכים אמירה בכל מיני מקומות. וחצר שאינו משתמרת, צריכים שהוא יעמוד בצד, יכול לרוץ וידבר. זה לא הוכחה מהרמב״ם, אבל לשון הרמב״ם משמע שהתפקיד של האמירה הוא תפקיד אחד עם העומד בצד. כך האוזן שלי קלטה. אם אתה לא שומע את זה, אז זה גם בסדר. אהבתי את זה שברמב״ם זה הכל ברצף אחד בנשימה אחת. שזה לא גם ראיה, כי אין סימני פסיק. אולי יש שם פסיק. איך שקראתי את זה, זה לא נראה לי שיש שם פסיק. אוקיי, מה שרק אמרנו, זה בעצם מפתח לכל מה שיקרה במשך הסוגיה. לפחות השאלה. חצר צריך לתפוס, לכן צריכים משתמרת. כשהיא לא משתמרת, איך אני מתגבר על הבעיה? אז נכון, רש"י וכנראה התוספות אמרו שאין דרך להתגבר על הבעיה. צריכים ליצור משתמרת. רק שאפשר ליצור משתמרת מבחוץ, כאילו, על ידי בן אדם. והיש מפורשים האלו של הרשב"א, ואני רוצה להציע גם הרמב״ם, אם רוצים מישהו עם שם יותר מרשים מאשר יש מפרשים, אז זה הרמב״ם, הם סוברים שחצר שאינה משתמרת, אז באמת היא לא משתמרת, אז אין תפיסת החצר. הפתרון הוא לא לספק תפיסת החצר בדרך אחרת, אלא לתפוס בעצמך. שזה פשט המילים עומד בצד. הוא צריך להביא את גופו. לא שהוא יכול להביא את גופו וגופו יהיה כמו חומה. לא, הוא צריך להביא את גופו כי אין חומה. ואז הנפקמינו הוא, שאז באמת צריכים שהוא גם יגיד, כי כיוון שהוא זה שעושה, אז הוא גם צריך לעשות איך הוא עושה. אז הוא עושה על ידי, זה מאוד מינימלי עכשיו, זה לא חומו, זה די כולה. הוא צריך לתפוס, הוא יכול לתפוס רק באמירה. כותב הרשב"א, אני מדלג על הקטע הבא, מדלג על הקטע השלישי, שואל את השאלה מדל לדנות, מי הקטע לא ניחה לי? הרשב"א אומר, אני לא מקבל את השיטה שרק ציטטתי. תאומין בסמך כבי דל לדנות, תכף מה הזכיר, לא מרקתי, והקשיר מחיתית נרבלן, כי לא מרקתי, מה יהווה? הוא פרקיר, כבן הנפל עלי, גלי דייתי, דנפיל הניחה לי, דנות לא ניחה לי, דנקני, אלמה אפילו בחצר דרבנן, דיינו דל לדנות, אפילו כי לא מרקני, קני. ורק בדגלי דרייתי דלא ניחה לי דנקני לו. כל שכם החצו דיורייתי לא צריך למה את הסקולי סעדה. זה מה שהריטב"א ציטט. אז הוא מאוד מתרשם מהראיה מדל אדמות. חייבים לתרץ. אז אמרתי את התירוץ של המגיד משנה. זה לא אמירה כללית. אם יש קניין, אז מה צריכים אמירה? אם יש קניין בדל אדמות, לא צריכים אמירה. אמר המגיד משנה, בגלל שדל אדמות זה מאוד בידו כבר. הכסף משנה דייק מלשון הגמרא, כי תקנו רבנן דל דמות, למה צריכים אמירה? הוא אומר, אז אומר רשב"א, כל שכן דאורייתא. אומר הכסף משנה, לא, זה הפוך. אם זה תקנה דרבנן, כדי שלא יריבו, אז הם רצו שלא יריבו. אז לכן תקנו שלא צריכים אמירה. אבל מסברה כן צריכים אמירה, ולכן בקניין דאורייתא דווקא כן צריכים אמירה. זה תירוץ של הכסף משנה. עוד תירוצים? יש לי עוד תירוץ. תנו לי שנייה. כשלמדנו דלת אמות, כן, אם זוכרים לפני שלושה שבועות, אז החקירה שלנו הייתה, האם דלת אמות זה סוג של קניין חצר? ואז קניין דרבנן, קניין חצר דרבנן, ואז הראיה של הרשב"א והריטב"א באמת ראיה טובה. אבל הייתה לו גם אפשרות אחרת, שדלת אמות לא קשור בכלל לקניין חצר. דלת אמות זה קניין שזה בידו. זה בעצם מה שהמגיד משנה אומר. זה לא קשור לחצר. דלת אמות זה קניין שמה שנמצא בדלת אמות שלך, נמצא בתוך הבטן שלך. ולכן לא צריכים אמירה. אומר הרשב"א, הרשב"א מגלה ירושלמי. זה ירושלמי שאנחנו קראנו לפני שלושה שבועות בדלת אמות. בירושלמי ודאי משמע, דמתניתן דווקא, ואומר זכת לסני. וגסינן הטם, הטם זה אומר במשנה הקודמת של דלת אמות, וישלח כששם אבא כהן ברדו לאדם זוכר מציא בתוך דלת אמות שלו, ויאב יוחנן אמר, והוא שטיפול לתוך ידו. מתניתן פליגי הריש לקיש, זה קושיית של הגמרא שלנו, נות על פיה בזרק על השער, אינו בכלום. טיפטר, בשלו אמר יסקלו דלת אמות שלו. ביום הדבטרה נפל עליהם, אבינו אותו ממנו, שהיו מתחשין עבוד וכו' וכו' וכו'. טיפטר, בשלו אמר יסקלו דלת אמות שלו. אז ירושלמי דורש שתהיה אמירה, וכל המקרים שכתוב שאדם לא זכה בדלת אמות, זה כבר שהוא לא אמר. כלומר, ירושלמי דורש מה שהגמרא שלנו דחתה. צריכים בדלת אמות, צריכים אמירה. כשלמדנו את זה, אני הצעתי שמחלוקת הירושלמי והבבלי היא בדיוק הנקודה הזאת. האם דלת אמות קונה מדין חוצר, או מדין הבן אדם עצמו? הירושלמי סובר, אני עכשיו עושה חזרה לשוב לפני שלושה שבועות, לשון הירושלמי בריש לקיש, אדם זוכה במציאה בתוך דלת אמות שלו, לא שדלת אמות זוכות לו, זה לשון הבבלי, לשון הירושלמי, אדם זוכה במציאה, אם זה בתוך דלת אמות שלו, זה קניין ישיר בגופו, לכן הירושלמי אומר שצריכים אמירה, כי הוא צריך להטיל את עצמו, אמירתית, אבל צריך להטיל את עצמו על החפץ. אז בדלת אמות, הוא יכול לעשות את זה, אבל רק באמירה. והבבלי, שלשון של ריש לקיש בבבלי, זה לא אדם זוכה מציא בתוך דלת אמות שלו, אלא דלת אמות של אדם קונה לו בכל מקום. וגם הגמרות בהמשך הזכירו את המילה חצר, אם זוכרים. אז זה סוג של קניין חצר. ולכן, הבבלי מה שלא צריכים אמירה. אבל זה תהיה מחלוקת. זה בדיוק מה שהרשב"א אומר. הוא לא מתרשם מזה. שהירושלמי דורש אמירה. זה ברור שכן, אבל מכל מקום נראה לי דלטה. זה לא עדיף, עד ירושלמי מיד הפקינן, בגמרא, מעיקר המסכין דלא מרקני, ואנן לא קיים עליהן, לכן מסכן הדילן. מה שירושלמי אומר, זה מה שכתוב בגמרא שלנו, בגמרא דחתה את זה, בדלת אמות. אז לכן הוא חושב, הירושלמי זה לא ראייה, והוא צודק, הירושלמי שמצריך אמירה בדלת אמות, יכול להיות שהיא תצריך אמירה גם בקניין חצר. אבל ממילא, הגמרא שלנו לא דורש אמירה בדלת אמות, כי היא דחתה את הספרה הזאת. אז לכן, הרשב"א בעצם מסכים עם התוספות. אני חושב שהרשב"א בסוף הוא חשוב, רק בגלל שכשלמדנו את ירושלמי, אמרנו את הספרה שאני רוצה להגיד עכשיו, וחצר. שכדי שאדם יקנה בסביבה שלו, הוא צריך לעשות מעשה. אז הוא יכול לעשות הגבעה, אז הוא לא צריך אמירה. יכול לעשות משיכה, אבל זה לא צריך אמירה. אבל אם הוא לא עושה כלום, הוא צריך לתפוס באמירה. ולכן צריכים תסתכלי סעדי. עכשיו, יש מפרשים אומרים, יש שני סוגים של חצר. יש חצר שקונה שלא עומדה איתו, אז הוא לא צריך לעשות כלום. כי החצר עושה את עבודה. איזה חצר זה? חצר המשתמרת. ויש חצר שאתה צריך לעשות את עבודה. איך אדם עושה עבודה כשהוא רק עומד? קרוב, לא כל כך קרוב. הוא עומד בצד החצר, בחצר, אחרי בצד בחצר. הוא צריך, בתוך החצר שלו, הוא יכול לזרוק את ידו, לשלח את ידו, גם למרחקים, כל זמן שבתוך החצר. לא רק דלת אמות, אבל עדיין הוא צריך להגיד, אבל תזכלי, תזכלי סעדי. אז אנחנו יוצאים ממחלוקת, שתי גישות, אחד זה רשי, תוספות, הריטב"א, ומסקנה גם הרשב"א, שחצר עומד בצד, זה חצר המשתמרת. ויש לנו את הגישה של היש מפרשם ברשב"א, וגם הרמב"ם, ויש עוד כמה ראשונים, שאומרים שיש שני סוגים של חצר. השני סוגים של חצר, אני מסביר, יש חצר שהחצר תופס, ויש חצר שבאמצעות החצר אני תופס. אם אני תופס, אז המשנה חידשה, לא היה צריך להגיד את זה, המשנה חידשה, שצריכים גם אמירה, וזה סביר שצריכים אמירה, כדי שהיחס בין גופי לבין החפץ המרוחק, יהיה יחס של תפיסת גופי. אז אני צריך לזרוק לאוויר, לשלח את הנוכחות שלי אל החפץ. אוקיי, על פי ההקדמה הזאת, אני רוצה להסביר את המשך הגמרא. המשך הגמרא היא קשה ביותר. והראשונים לא... ראשונים הסבירו שאלה צדדית, אבל הם לא הסבירו את היסוד של הגמרא. הגמרא שואלת, הגמרא מחפשת מקור לדין של חצר משתמרת ועומד בצד. כותב הגמרא, אני חזרה לגמרא. מינה תימו דחצה שאין משתמרת, אומר בצד צדדי, הנה לא, דתניא. היה עומד בעיר. המקרה הוא מקרה של פאה. בן אדם יש לו שדה, זה שדה שלו. ויש לו שם תבועה, שבעיקרון זה תבועה שלו. אבל הוא צריך, לא פאה, זה שכחה, הוא נותן לקט שכחה ופאה. כלומר, עניים יכולים לבוא ולקחת לקט שכחה ופאה. מה זה שכחה? אז המשניות במסכת פאה מסבירים ששכחה זה שהפועלים שוכחים וגם בעל הבית שוכח. צריכים את שניהם. אז עכשיו המקרה. היה עומד בעיר, הוא בכלל לא שם. יש לו שדה, אבל הוא בעיר. יש לו ארמון בעיר ושדות. ואומר, יודע אני שאומר שיש לי בשדה פועלים שכחו, לא יהי שכחה. אז הוא אומר, אני יודע שיש תפועה שנשכחה על ידי הפועלים. אני, הוא בעיר, אני אומר, לא יהי שכחה. יכול לא יהיה שכחה, תמוד לומר, ושכחת, אומר בסדה. בסדה ושכחת ולא בעיר. אז זה לא מועיל, כן? השכחה חל, אם הוא בעיר, מתישהו זוכר ושם לב לתבועה הנשכחת, אז זה עדיין שכחה. אם הוא היה בסדה והיה אומר את זה, אז זה לא היה שכחה. אז עניים לא יוכלו לקחת. אומר הגמרא, הגוף הקש, אמרת, יכול לא יהיה שכחה, אלמה הווי שכחה, ונסו לי תמודו בסדה ושכחת, ולא בעיר, אלמה לא הווי שכחה, אלא לב אחי, כאמר, בסדה שכוח מעיקרו הווי שכחה. זכו לבסוף שכוח, אין שכחה. מה הייתה אימא? תקייבן דקאי גבה, הווי לחצר ובזכת לו. אבל בעיר אפילו זכו לבסוף שכוח, הווי שכחה. ברור שאם הוא זוכר, אז זה לא שכח, כי צריכים שכחת שניהם. מה המקרה? המקרה הוא שהוא אמר את זה, ואחר כך עוד פעם שכח. אז אם הוא אמר את המשפט, יודע אני שיש שכחת פועלים, ואני לא שוכח, אני לא רוצה שיש שכחה, והוא בעיר, אז עוד כמה דקות כשהוא ישכח, אז זה כן יהיה שכח. אבל אם הוא בשדה, הוא יכול להגיד את המשפט הזה, וזה פטנט. אם הוא אומר, אחרי שהפועלים שכחו, אני יודע שהם שכחו, ואני לא רוצה שזה יהיה שכחה, אז באותו רגע, הכל מתבטל, וגם אחר כך הוא ישכח, זה לא יהיה שכחה. למה? כי כאן זכת לו חצרנו. אז מה הוכחנו מפה? שכדי שחצר יזכה, בשדה צריך להיות שמה. עומד בצד. אם אתה בעיר, אז לא. זאת הראיה של הגמרא. והגמרא מפלפל בראיה, אבל זאת הראיה. מה הקושיה? מה הקשר לקניין חצר? השדה הוא שלו, אבל התפורה היא גם שלו. אלא שיש דין שהתורה הפקירה, ועשו לו לזכות. למה שבן אדם לא ילך לשדה, יראה שכחה, ייקח את זה לעצמו. ייקח את הפעיה לעצמו, ייקח את הלקט לעצמו, ייקח את השוק לעצמו, הוא לא יכול, התורה אוסרת. התורה אומרת, אם שכחת הוא בבסדה, אז זה עומד לעני. אז אם הוא עומד שם ואומר, אני רוצה לקנות, אז הוא לא קונה. זה היה שלו. אולי זה דיין שלו, בתורה מפקירה. אז מה שייך לקנות דבר ששייך לך? ואם זה לא שייך לך, אז אסור לקחת, כי זה הפקר לעניים, זה לא הפקר, זה הפקר לעניים, זה שייך לעניים, זה לא שייך לך. הוא לא יכול לבצע כאן מייס הקניין. לכאור הנושא כאן זה לא נושא של קניין, אלא נושא של זיכרון בשכחה. צריכים שכחת שניהם, אז אם הבעל הבית זוכר, זה לא שכחה. אבל, אז באמת, אני לא מבין, אז מה הבדל בין עיר לבין שדה? אבל תשובת הגמרא, הבדל בין עיר לבין שדה, זה בגלל שבשדה, כשהוא זוכר, הוא גם קונה. ובעיר, כשהוא זוכר, הוא לא קונה. איזה קניין? מדובר בשדה שלו. והתורה אומרת שלקט שחופה הם הפקר. הם שייכים לשבט עניים. אז מהי הפעולה הזאת שהוא עושה פה? איך לומדים משם דיני חצר? ברור שאין חלות קניין. אם זה שלו, הוא לא יכול לקנות. אם זה לא שלו, אם כבר חל דין פיה, אז הוא גם לא יכול לקנות. אדם לא יכול לבצע קניין חצר על פעת השדה, או סליחה, על שכחת השדה. לא יכול לבצע קניין. אם הוא יגביע. אסור לו להגביע. אם זה כבר שכחה. אם זה לא שכחה, אז הוא לא צריך להגביע. זה שלא. ואם זה כבר שכחה, אז הוא לא יכול להגביע. אז איך הוא יכול לעשות קניין חצר? על פי מה שלמדנו, יש פתח להסבר. הבן אדם כאן מבצע מייסה של קניין חצר. והוא לא קונה, כי זה שלו. הוא מבצע מייסה קניין חצר על דבר שהוא עדיין שלו. אז מה זה מעניין? אז מה מעניין אותי? לא מעניין אותי אם הוא קונה. הוא לא צריך לקנות, זה שלו. מעניין אותי אם הוא תופס. מה שהדין הזה, זה קצת הכתוב דרך אגב. זה לא שהדין הזה הוא פשוט. אנחנו מחפשים מה ההסבר של גזירת הכתוב. כתוב, ושכחת עומר בשדה. בשדה, שלח, שכח, זוכר בסוף שכח, לא הווי שכח, בעיר, זוכר בסוף שכח, הווי שכח. מה ההסבר? אם אדם עומד בצד השכחה, ואומר, אני לא רוצה שתהיה שכחה, אני רוצה שאתה תהיה שלי, כמובן זה כבר שלו. אבל הוא אומר, אני רוצה שיהיה שלו, אז לא רק זה שלו, אלא הוא גם תופס את זה. ואם הוא תופס, הנה החידוש של הפסוק, זה מבטל את שכחת הפועלים. כי שכחה זה תפועה שהוא מחוץ לתחום של בעל הבית, לא בידו. זה נשכח על ידי הפועלים, ולכן זה לא בידו, זה מנפנף ברוח. אבל אם בעל הבית בא ואומר, לא רק שהוא זוכר, אלא הוא נמצא שם, ואומר, או כאילו הוא אומר, תסקלי סדי, מה הוא אומר? הוא אומר, לא אומר תסקלי סדי, הוא אומר, אני לא רוצה שיש שכוח, אז זה מהווה תפיסה על ידו. וכאן יש גם הכתוב שמה שנמצא ביד בעל הבית, אי אפשר לבצע על הפעולת שכחה. זה לא ניתן לשכוח. כי שכחה זה להרחיק אותו מבעל הבית, וזה אי אפשר להרחיק. אבל אם הוא בעיר ואומר, אני רוצה שזה יהיה שלי, אני לא רוצה שזה יהיה שכחה, אז יפה. אבל השדה הוא לא משתמרת, והוא לא נמצא שם, אז הוא לא תופס, אפילו שהוא אומר את המילים, אבל המילים זה לא תפיסה, המילים זה רק תפיסה אם אתה עומד ואומר, אז אתה שולח את ידך. אם הוא לא שם, אז הוא לא תופס, ואם הוא לא תופס, אז כשהוא ישכח עוד מעט, אז יש שכחת פועלים. הזיכרון שלו עכשיו לא מבטל את שכחת הפועלים. מבחינת אלו שעוסקים שם, הדבר הזה הוא שכחה, רק שבעל הבית עדיין זוכר. יפה, נכון, הוא זוכר. אבל הוא לא ביטל את שכחתם, כי הוא לא לקח את זה לידיים. זה לא פשוט, שזה צריכים פסוק. בסדר, זה החידוש של הפסוק. אומר בסדה הווי שכחה. הווי זיכרון. עומר בעיר לא הווי זיכרון. משם הגמרא לומדת דיני חצר. אי אפשר ללמוד משם דיני חצר. אפשר ללמוד משם את החילוק שאנחנו נפעיל אותו בדיני חצר, בין אינו עומד בצד, שזה לא מבטל שכחה, כנראה שלמה, כי אין כאן תפיסה, ואם אין כאן תפיסה, אז זה לא קונה, במקרה רגיל, לבין עומד בצד, שזה כן מבטל דין שכחה. למה? כי יש לו תפיסה. אם יש לו תפיסה, אז אפשר להגיד שהוא קונה בקניין חצר במקרה הרגיל. מובן? כי אני רוצה לשפר את זה עוד יותר. אז לפני שנלך לצד הבא, צריך להיות שהצד הזה מובן. מה שרק עשיתי זה שהשפיתי בין דיני קניין. שכחה זה לא דין של קניין, אבל זה קניין של מייס הקניין, או חלק מהמייס הקניין. כדי לקנות צריכים לתפוס. אז בקניין חצר רגיל אתה תופס וקונה. בדיני פיה אתה תופס ומבטל את המצב של שכוח. חפץ איננו שכוח אם הוא בידי. למרות שאני לא חושב עליו. אבל הוא לא שכוח כי הוא בידי. אז בזה הייתה מקור להשפעה של הגמרא. כמו שבפיה עומד בצד נחשב לתופס כדי לבטל שכוח, ועומד בעיר לא, אז ככה גם בחצר הוא תופס וקונה, ועומד בעיר לא תופס ולכן לא קונה. עכשיו, מה כן קורה? הראשונים שואלים שאלה, איך הדין הזה יכול להיות נכון? אז לא יהיה שכחה לשום דבר. הלו, הפועלים ישכחו, ובעל הבית עדיין זוכר. אם הוא שם, או שהוא יעשה את זה, כל בעל הבית, לא, אנשים לא רוצים לתת צדקה סתם. אז כל בעל הבית ילך לשדה ויגיד, אני רוצה לזכות. אז הוא מבצע פעולת תפיסה, ואז לא יהיה דין שכחה. אז איך אי פעם יהיה דין שכחה? זה פלי פלי. אז בתרצים הראשונים, איך הם יתוספות, אנחנו קצה ברמב"ן, שהדין הזה רק מתחיל אחרי שהפועלים שכחו. אם אתה אומר את זה בבוקר, לפני הכל, אז זה שום דבר, זה שלך, אתה לא עשית שום דבר. צריך להיות שהפועלים כבר שכחו, ואז אתה עומד בצד ואומר, לא יהיה שכחה, אז זה עובד. זה התירוץ המשותף. אז פתר את הבעיה, אבל למה? איך זה עובד? אז הלשון של ראשוני מיטרה, לפני שהפועלים שכחו, זה שלו, איך הוא יכול לעשות קניין חצרה שלו? אז צריך להיות שהפועלים כבר שכחו, אבל זה לא מובן, מה זה הפועלים שכחו? אם הפועלים שכחו, זה עדיין שלו, כי צריכים שכחת שניהם. אז מה זה משנה אם הפועלים שכחו, או שאף אחד לא שכח? הוא עדיין מבצע את הקניין לפני שזה נהיה הפקר, כי אחרי שזה נהיה הפקר, הוא לא יכול לקנות, אסור. אז מה הפשרה הזאת? נראה את הלשון של הרמב"ן. לולי הרמב"ן הייתי מתרץ ככה. בסדר. הפועלים שכחו, אז כשאתה תופס, זה מבטל את המשמעות של השכחה שלהם. לפני שהפועלים שכחו, התפיסה היא בלי משמעות. אבל נראה את הרמב"ן, כי הרמב"ן כן קירב את זה לדיני ממון. הרמב"ן הביא את כל הגמרא. אני מדלג קצת כדי לחסוך בזמן. תימו, איך קונה לו שדהו שלא תבוא שוב לכלל שכחה, אם כן הכרת תורת שכחה? ואם תומם בפני שהתנה וימה, תיק לו לי שדה, לא, הוא צריך גם להגיד, בסדר, אז אם כן כל בעל הבית יאמר, כי בדקנה הוא שדה ותקע לו תורת שכחה. ויש לפרש, ולומר, דבזכו לגמרי לו ולפועליו שלא נכנס בכלל שכחה עדיין, אפילו מתנה במתיק לניסדה ולא תשכחה לו כל אימנו. אם זה כשכולם זוכרים, אז זה לא עוזר כלום מה שהוא עושה. דה, יש כאן טעות, אני לא יודע מה המילה הזאת, בואו נדלג עליו. דה ממנו! כלומר, זה ברור שזה הכסף שלו. זה שהוא אומר שהוא רוצה שיהיה כסף שלו, הוא לא אומר כלום. ורחמנה, אף קרה. אבל מי שבא לכלל שכחה, מה זה בא לכלל שכחה? הפועלים כבר שכחו, למרות שעל פי דין זה לא מספיק, צריכים את שכחת שניהם. אבל זה בא לכלל שכחה, אני רק קורא את המילים, יש קצת שכחה, שכבר שכחו פועלים, והוא נכנס לכלל הפקר. זה אפילו שהמילים האלו נכנס לכלל הפקר. קצת, אבל אני מצטט, אני לא מבין. זה קצת הפקר, קצת שכר, וקצת הפקר, זה בכלל הפקר, זה לא, אין חלות הפקר. זה עדיין שלא. אבל זה נכנס לכלל הפקר, אם זכו בעומי בצד שדה, או כל עונו שדה. ומי ששכחו פעולים, נכנס לכלל שכחה, שהרי שכחו בעל הבית, לא שכחו פעולים, אין השכחה, צריכים גם שכחתם. ודווקא, ולכן זה עובד. אז הרמב"ן אומר, שאם פעולים שכחו, ובעל הבית לא, זה נכנס לכלל שכחה, וזה נכנס לכלל הפקר. אז אם זה היה הפקר, ממש, הוא לא היה יכול לזכות. כיוון שזה רק קצת הפקר, אז הוא יכול לבטל את ההמשך, הוא יכול לעצור את ההמשך. אם הוא יותר מדי מוקדם, אז הוא לא עושה שום דבר, הוא קונה את שלו. אם הוא זה יותר מדי מאוחר, אז יותר מדי מאוחר, אבל כאן הוא בא באמצע. מה הפשט? זה פילי פליים, התירוץ הוא משותף לכל הראשונים, אבל מה פירוש הביטוי? נכנס לכלל הפקר. מה זה נכנס לכלל הפקר? אין חצי הפקר. איך אפשר להיות חצי הפקר? אז אנחנו נסביר את זה, אני אסביר את זה לפי מה שרק אמרתי. הדין הוא לא שהוא קונה, הדין הוא שהוא תופס. אבל הרמב"ן רוצה שיהיה לזה חלות ממונית. מה שאני תירצתי, שזה סתם השוואה. תפיסה פועלת בשכחה, תפיסה פועלת בקניין. אבל זה שתי פעולות שונות. לא, הרמב"ן באמת הולך צד אחד קדימה. יש כאן גם סוג של דין עם ממונות. חצי שכוח, שכוח על ידי הפועלים ולא על ידי בעל הבית, יש דין ממון. מה דין ממון נקרא? כלל הפקר. נפקא מינה? שום דבר. זה לא הפקר. אבל יש משהו שקורה בממון שאי אפשר להבחין בו, אבל זה מאפשר לו לעשות את המעשה קניין של החצי שלו. מהו חצי הפקר הזה? אז אני משתמש בדברים שהסברנו לפני חודש, או קצת יותר, כשדמנו רוכב ומניג. יש שני גורמים, שני אספקטים של קניין. יש את השליטה בפועל, ויש את השם בידם. דבר שייך לי, כי אני יכול לעשות איתו דברים, ודבר שייך לי, כי זה נקרא על שמי. מה שנקרא בסוגיה אחרת, שבאנו לפני חודשיים, ברשותו ושלו. אני חושב מה שהרמב"ן מסביר פה, זה שבעניין שכחה, זה מתחלק בין הפועלים לבין בעל הבית. צריכים גם שכחת פועלים, וגם שכחת בעל הבית. למה? האמת שהמשנה בפה אפילו לא מצטט את זה פסוק, היא סתם אומרת את זה. למה צריכים שגם בעל הבית וגם הפועל ישכח? אז אני חושב שמה שרמב"ן אומר זה שאם הפועלים, הם מי ששם בפועל. כשהם שוכחים, אז זה מרחיק, alienation, זה מנקר את החפץ מבחינת הברשותו, מבחינת השליטה בפועל. הם אלו שמתעסקים. אבל זה לא מספיק, צריכים גם שכחת ביידים, כי הביידים הוא מחזיק בשם ביידים. החפץ, התפועה נקראת על שמו. בטאבו זה נקראת על שמו. השכחה שלו זה הביטול שם ביידים שלו. שכחת הפועלים זה ביטול השליטת הביידים. כי הם אלו שיכולים להגיד, עכשיו אין שליטה, כי אנחנו, שאנחנו קוצרים בשביל הביידים, מתעלמים, לא שמנו לב לדבר הזה שקיים, אז הוא ברח מהשליטה. הקוצרים הם מבטלי השליטה. הביידים האמיתיים הם, הוא המבטל שם ביידים. אז אומר הרמב"ן, אם הדבר הוא בשליטתי, אני לא יכול לבצע עליו בעיס הקניין, אני לא יכול לבצע עליו תפיסת דין חצר. אם הוא כבר הפקר, אז אי אפשר לקנות אותו מחדש. כי התורה הפקירה. אבל אם הפועלים שכחו ואני לא, אז הדבר הזה נמצא לא בשליטתי. התורה אמרה ששכחת פועלים מבטל את הבעלות של שליטה. אבל עדיין הוא שייך לי ב-100%. למה? כי צריכים לבטל לשתי הבעלויות. יש עדיין בעלות של שם ביילים. אם אני אשכח עכשיו, אז לא יהיה בעלות בכלל. ואם הפוך, אני אגיד, אני לא רוצה שיהיה שכחה. תזכרי סדי, אז זה תפיסה. מה זה תפיסה? תפילה זה לא חיזוק השם ביידן שלי. אפשר להיות שם ביידן בלי תפיסה. תפיסה זה חיזוק השליטה. אז למרות שהפועלים שכחו, ולכן התורה אמרה שזה כבר יש ביטול השליטה, ונשאר רק החוט האחרון, שזה שם ביידן. אם אז הביידן יקומו ויגידו, אני רוצה לשלוט, אז זה מבטל לחלוטין את המשמעות של שכחת הפועלים. מי זה הפועלים? הם רק שלוחים שלי, הם רק עובדים שם. אני לוקח לידי את השליטה, ואז שכחת הפועלים הוא שום דבר. כלומר, לא שיש כאן חלות קניין, אבל יש חלות תיאורטית. המעשה קניין של החצר יוצרת חלות של קניין שליטתית. במקום שלפני כן הייתה רק קניין שמית. וזה הדין של, אז אין כאן שכחה. אבל כמובן, אם הוא בעיר, אז הוא לא מבצע שליטה. אז כל מה שהוא עושה זה רק, אני ביידן, אני ביידן. אז הוא באמת רק חוזר על מה שקיים כבר. השכחת הפועלים נשאר בעינו, ואז כשהוא ישכח בעצמו בסוף, אז זאת תהיה שכחה. כלומר, הבדל בין ההסבר המקורי שלי בין הרמב"ן, אני הסברתי שבלי שום דבר של קניין, יש תפיסה ויש תפיסה. הרמב"ן מסביר שיש גם כאן תפיסה שיוצרת חלות קניין. לא חלות קניין זה דבר שלא קנוי. הוא יוצרת חלות מאוד תיאורטית. זה קניין מלא ולא קניין חלקי. כשאין אף גמיד בין קניין חלקי לבין קניין מלא. זה שלי כי יש לי שם ביידן. לא, עכשיו זה שלי כי יש לי שם ביידן ויש לי גם תפיסה, כלומר שליטה. אומר הרמב"ן, כדי לעשות פעולה כזאת, צריכים שזה יצא משליטתך כדי שתחזיר לשליטתך. אז אם זה כפר הפקר לגמרי, תורה לא מאפשר לך לקנות. אם זה שלך לגמרי, אז אתה לא עושה שום דבר. אבל אם זה יצא מרשותך ואתה מחזיר לרשותך, זה מבטל את שכחת הפועלים ולא תהיה אפשרות נוספת להפקיר אותו. נסתכל רק בסיום הרמב"ן. רמב"ן גילה גמרא בעבודה זרה. והידי אמרים בפרק עגלה ערופה. אומר שהחזיק בו להוליכו לעיר. דאינו שכחה. משום דזכה בה. זה לשון הגמרא בעבודה זרה. זה לא קניין חצר. זה, הוא מגביע. הוא מחזיק את זה בידיים שלו. אומר שהחזיק בו להוליכו לעיר. דאינו שכחה. אז הוא לקח את התפועה מהשדה והוא בדרך לבית שלו. ואחר כך הפועלים והוא הם שכחו. אין שכחה. למה? דזכה בי. אז עוד פעם, אותו שאלה, מה זה זכה בי? זה שלו. מה הוא? הוא עושה קניין לא חצר, וקניין קניין רק בא, אבל איך עושים קניין? התנמי. כיוון דייב דייטו, זה הרמב"ן מדבר עכשיו. כיוון דייב דייטו להכניסו אימו, והגביעו כדי שלא ישכחנו. עכשיו, זה לא מה שכתוב בגמרא. הרבי סזלמן, הערותיו על הרמב"ן, אומר, מי אמר לרמב"ן שזה המציאות? אני מיד אתרץ. כיוון שהוא הגביע אותו כדי שלא ישכחנו, כמי שנכנס לכלל שכחה וזכה בו. כמו שם אין שכחת פועלים. שם, בניגוד למקרה שלנו, הוא יכול לעשות את זה לפני. מה שכאן הרמב"ן אמר שאי אפשר לעשות לפני. אף אחד לא שכח. אבל הוא הגביע בפועל בידיים שלו, אז זה יבטל את האפשרות של שכחה עתידית. למה? צריכים שנכנס לכלל שכחה, כן. כיוון, דייב דייטה להכניסו אימו והגביעו כדי שלא ישכחנו, כמי שנכנס לך שכחה וזוכה בו. מה הסבר ברמב"ן? הוא אומר, אם אתה עושה קניין חצר, אז אתה לא באמת תופס, אז אתה צריך ליצור הבדל בין שכחת הפועלים, האי שליטה של הפועלים, ואתה פתאום תופס אותה. אז זה יוצר הכנסה לרשותך שמבטא את השכחה. אבל אם הוא הגביע בידיים, כנראה זה ההבדל. יש לו לא קניין חצר, אלא קניין הגבוה, זה ממש בידיים שלו. אז, ולמה? מה כתוב במקרה? כדי להוליכו לעיר. הוא לא סתם הגביע. הוא הוליכו כדי להוציא אותו מהשדה. למרות שהוא עוד לא עשה את זה, אבל כדי להוציא אותו מהשדה, אבל להביא את זה לבית, אז זה נקרא על פי דין, לא במציאות. הגביאו כדי שלא ישכחנו. כלומר, כאן יש בפועל תפיסה אמיתית, תפיסה מציאותית, לא תפיסה הלכתית. תפיסה הלכתית צריכה לבצע רק על דבר שלפני כן לא הייתה תפיסה, שחד פעולים. אבל איפה שאתה עושה תפיסה פיזית בידיים, אז זה אתה יכול לעשות גם אם הפעולים לא שכחו, כי בכל זאת, אתה עכשיו משתלט על הדבר, וזה יוצר מצב שהוא לא ניתן לשכחה. החפץ הזה הוא תפוס פיזית בידך, שום שכחה מנטלית לא ישנה את מצבו. כך הבנתי את הרמב"ן, וכך הבנתי את הביטוי, יגביר כדי שלא ישכחנו, לא שהוא חושב, אני מגביר כדי שלא ישכח, איזה מציאות זה. לא, הוא יגביר כדי לאכול, הוא יגביר כדי לקחת הביתה. אז ההגבעה הזאת היא הגבעה של, אני לוקח לעצמי דבר שלפני כן היה בשדה, זה מוציא אותו מכלל האפשרות להיות שכוח. כי יש כאן תפיסה של כינוס. אז לא צריכים שיהיה חצי שכוח לפני כן. אם הוא רק אומר, תזכר לי סודי, הקניין חצר יתבצע, אז שם צריכים, כדי שתהיה שם איזשהו כינוס, צריך להיות שהוא היה ברח והוא מחזיר. אבל אם הוא לוקח ביד, אז הוא תמיד מעמיק את אחיזתו, ולכן שם לא צריכים את ההקדמה הזאת שיהיה כבר בכלל שכחה או בכלל כזה, בלשון שלו, כמי שנכנס לכלל שכחה, וזוכה בו. זה שווה למקרה, שווה למקרה שלנו. זה רמב"ן מאוד מאוד קשה לקרוא, מאוד מעניין, אבל נדמה לי, ברגע שזוכים את הפרינציפ שלנו, מה זה, זה לא קניין חצר שמעניין אותנו פה, אלא משהו ספציפי ששייך לקניין חצר. תפיסת העומד בצד. תפיסת העומד בצד יכול לפעול כדי לבטל שכחה, ולפי הרמב"ן, תפיסת העומד בצד יוצר סוג של שינוי בקניין שמבטל את השכחה. אז הוא ממש קרב בין שתי הסוגיות בצורה עמוקה. גם הרן, לא נקרצה כי זה ארוך, אבל הוא אומר, שינה את הלשון של הרמב"ן, וזה אפילו יותר ממוני. הרן מביא אותו תירוץ, ויש לומר, אני מסמן, ויש לומר, דכל שלא הייתה כאן שכחה כלל, לא שכחת בעל בית ולא שכחת פועלים, יש את הסקלו סדר. ואפילו אומר, תקנו לי סדר, תם אמרנו, רחמן האף קרה, זה לשון הרמב"ן. אבל, הכה, כיוון ששכחו פועלים, כבר נכנס בכלל שכחה, דלעולם אין השכח שכן הוא בעל הבית ופועלים, כי ידעו במסכת פאה, וכיוון שנכנס לך שכחה, שימו לב, זה לשון הרמב"ן, אבל הוא לא כתב את המילים, נכנס לך להפקר, רק נכנס לך שפחה. הרי היא כאילו יצא מרשותו של בעל הבית, ואני אם לא זכו. הוא אומר דבר שאין לו משמעות מציאותית. הוא אומר, זה כאילו, כיוון שיש שכחת פועלים, אז זה לא ברשות הבעל הבית, אבל זה גם לא שייך לעניים. עכשיו, זה לא יכול להיות. אם זה לא שייך לבעל הבית, וזה לא שייך לעניים, אז למי זה שייך? זה הפקר גמור? אז אדם שלישי יכול לקחת? ודאי שלא. הדין הזה, הדבר הזה הוא על פי דין שייך לבעל הבית, כיוון שזה לא עדיין שייך לעניים. אז לכן הוא כתב כאילו, כאילו יצא מרשותו של בעל הבית, ועניים לא זכו, לפי שעדיין לא נגמר השכחה. אז עד שישכח בעל הבית, ולפי כך שמי בצד שדה, הוא זכת לו שדה כזוכה מן ההפקר. אז הוא לקח מה שרמב"ן כתב, שנכנס לכלל הפקר, והוא אומר, זה כמו זוכה מן ההפקר. למה? כי זה כאילו יצא מרשותו של בעל הבית. אני מסביר את זה באותו דרך שסברתי את הרמב"ן. למה זה כאילו יצא מרשותו של בעל הבית? זה כאילו התנקר לבעל הבית, כי הפועלים שוכחים, אז אין לו שליטה בפועל. אין לו שליטה מעשית. ואין לו שליטה מעשית זה סוג שלא ברשותו. זה לא ברשותו, המילים לא ברשותו, זה מילים שהשתמשנו בהם לפני חודשיים, כדי לתאר מצב של דבר שאין לך שליטה עליו. נגזל ממני, זה לא ברשותי. אז כאן זה לא ברשותו של בעל הבית, פיזית זה כן, זה בתוך השדה שלו, אבל זה לא ברשותו השליטתית, ולכן הוא יכול לזכות פה כזוכה מן ההפקר. מעין מה שאומר הרמב"ן, אני חושב שזה אותו רעיון, רק שכיוון שמתארים כאן דבר שלא קיים, חצי הפקר, אז הוא תיאר אותו בצורה אחרת. הרמב"ן אמר משהו מאוד כללי, בכלל הפקר, זה נכנס לכלל הפקר, ואני טענתי מה שטענתי, וזה אין לזה רמז ברמב"ן, הרנו יותר קרוב לפרש את מה שאני אמרתי. מה זה חצי הפקר? כאילו יצא מרשותו של בעל, והנעים עדיין לא זכו. אז הוא נמצא בשטח הפקר. אין שטח הפקר בין שלי לבין של הנעים. זה שטח הפקר כי הוא שטח מורכב. הוא שלי אבל לא בשליטתי. ואז הוא אומר, אז אפשר אז לעשות פעולת מעשה קניין, כאילו זוכה מן ההפקר, הוא לא באמת זוכה מן ההפקר, אבל יכול לעשות מעשה קניין, ומעשה קניין שלו יוצר ביטול, ביטול השכחה. טוב, אז למדנו את הפתיחה של הסוגיה. יש כאן מקור אחד שלא הגענו אליו, מחלוקת הרשב"א והריטב"א, אז אני משאיר את זה לכם לחשוב עליו. הרשב"א בסוף הסוגיה, סתם, הוא אומר דבר בלי להסביר למה הוא אומר אותו, והריטב"א במקור חמש חולק, כי הוא לא הבין. אבל הרשב"א אומר, עומד בצד שדה הוא פירושו עומד בצידו ובתוכו, אבל בצידו ובחוצו לא, לא. זה דברי נבואה. הריטב"א אומר, אני לא מבין למה. עומד בצד זה לא מצד, אלא בצד. כלומר, בתוך השדה, אבל לא באמצע, אלא בצד. למה? הוא לא מסביר למה. הוא אומר את זה, יש לו איזה חיה מגמר בערבין, אבל הוא לא מסביר למה. אני חושב שזה מתאים למה שהזמנו היום ברשב"א, למרות שרשב"א צריך לדחות את השיטה, אבל עדיין היסוד אולי קיים. אני משאיר את זה לשבוע הבא, שתסבירו כל אחד לעצמם, ואנחנו נמשיך בינתיים בגמרא, חילוק בין מציאה לבין דעת אחרת. אם יש הבדל בקניין חצר במציאה לבין קניין חצר בהקנאה, במקח וממקח. זה יהיה נושא, העמוד הבא זה יהיה נושא של השיעור הבא שלנו. יש שאלות או הערות או הבהרות? דניאל כותב, לא ראיתי לה מתי, אז בוא, שיחה, זה היה לפני רבע שעה. השאלה היא האם זה נכנס לתורת שכחה כבר שפעוליו שוכחים, או רק כאשר שניהם שוכחים. המילים שלך הן נכונות, אבל אם לא מסבירים אותם, אז אין לזה משמעות. אין לזה דין שכחה. זה לא הפקר עד ששניהם לא שוכחים. אף אחד לא חלק הזה, זה משנה מפורשת. כיוון שצריכים שניים, אז אם יש אחד בלי השני, הרמב"ן אומר, אוקיי, אז אנחנו באמצע. מה שניסיתי לתאר זה מה האמצע. איפה יש כאן אמצע, זה או כן או לא. אבל הפיתוי ברמב"ן נכנס לך, שכחה, זה אומר שהתחיל פעולת השכחה. כי הפועלים שכחו, למרות שהבעל הבית עדיין לא. אבל זה לא ישייך לעניים עד שהוא לא ישכח. אם זה לא שייך לעניים, זה שייך לו. לכן שאלתי, אז מה הבחנו? כמו אני, זה כאילו אני צריך להגביה, אז אני אוחז בו ועוד לא הגבעתי. נו, אז לא עשיתי כלום. אז לכן חיפשתי איך יכול להיות שיש כאן חצי חלות, ואז יהיה ביטול של אותו חצי. זאת בדיוק הייתה הנקודה. אבל ודאי שצריכים את שכחת שניהם, אחרת זה לא נכנס שכחת. זה הדין. כשהרמב"ן עצמו מזכיר את זה. צריכים את שכחת שניהם. בדרך כלל, אם צריכים שני גורמים כדי להשיג חלות אחת, אז יש שתי אפשרויות. או שיש רק גורם אחד, אבל גורם הוא מוקב. כלומר, יש רק סיבה אחת לתוצאה, רק שבפורמה צריכים א' פלוס ב' כדי שתהיה הסיבה. ואז, אם יש א' ולי ב', אז אין כלום. כי הסיבה האמיתית היא א' וב'. אז א' הוא לא חצי, הוא כלום. כאן ניסיתי להסביר איך שזה לא שאני צריך שכחת שני אנשים. כל אחד עושה דבר אחר. שכחת הפועלים משחרר פקק אחד, ושכחת בעל הבית משחרר פקק אחר. אז לפועל צריכים לשחרר את שני הפקקים, אבל יש חצי חלות פה. ולכן הקניין, חצר של בעל הבית, יכול לבטל את שחרור הפקק של הפועלים. מה זה שני הדברים? השתמשתי ביסוד הישן שלנו, שיש בעלות מצד שליטה, בעלות מצד שם ביילים. בשכחה צריכים לבטל את שניהם. התורה אומרת ששכחת פועלים מבטל את בעלות של שליטה, שכחת בעל הבית מבטל את השם בעלים שלו. לכן זה נותן אפשרות, אומר הרמב"ן, שתפיסת בעל הבית יבטל את שכחת הפועלים. טוב, אז סיימנו להיום, אנחנו באמצע סוגיה ארוכה מאוד. שבוע הבא אנחנו לומדים בעיקרון את ההבדל בין דת אחרת מקנה או לקנות מהפקר, שזה שורה בגמרא בי"א עמוד ב', אבל גם נלמד סיפור יפה של רבן גמליאל ונדבר על מה פירוש הדבר משתמרת בחצר של יותר מבן אדם אחד, מחלוקת מעניינת בראשונים, שנראה אותו כחלק מאותו דיון. אז לילה טוב ולהתראות ולהשתמע.